רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אם תביטו לי מנכם, תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר, שמושך את המכחול לאט לאט לצליח.
יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה, חפשו אותנו בווייז. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
אמא, מ-1 ביולי ניגשים לטסט בגיל 16 ו-9 חודשים.
חוק, זה חוק.
ואז מקבלים היתר נהיגה,
ואז נוהגים חצי שנה עם נהג מלווה.
זה החוק?
כן, צוברים ניסיון לרישיון.
ומה אומר החוק על ביקורת בונה של אמא?
אמא זה אמא.
נהג חדש צעיר, בכביש אין תחליף לניסיון. צוברים ניסיון, מקבלים רישיון. פרטים ב-rsa.gov.il.
חושבים חיים,
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
הולי בייגל,
הולי בייגל.
הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ, אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קילוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל,
הולי בייגל,
1-750-1110. מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לא יפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים, לכל המאזינים. צהריים טובים, שוקי, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם.
איזה כיף. אני אגיד לך, היום כיף במיוחד, והיום יום מיוחד עוד יותר. וזאת למה?
למה?
כי האורח היקר שנמצא כאן, היי עמית, מה שלומך?
בסדר, תודה.
איזה כיף לארח אותך כאן.
כיף להיות פה.
ותענוג לגמרי. אז היום כיף, לא רק יום שני היום, וזה שני שאין שני, לא? היום זה יום מיוחד מאוד, כי מחר אתה חוגג יום הולדת. אז אנחנו קודם כל נתחיל את השידור שלנו בשיר, שבחרה עבורך רעייתך אורית. מישהי פה הכינה שיעורי בית. ואנחנו נקדיש לך את השיר של חנן בן ארי, אלוף העולם. מזל טוב.
תודה.
פרומו מזל טוב.
אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק. אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב, הכי קשה לתת למי שהוא קרוב. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני, תליתי. אני אחראי רק על המנגינות.
אני אלוף העולם בלי פה ולקור כמו גדול אדירי כמו זכור אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות לנסות אדירי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם חולשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד היה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני אכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול אדירי כמו הפחול אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות לנסות אדירי איך בסוף אחרי אני אלוף העולם אלוף העולם אני אלוף העולם בלפצות להתנצל ולרצות לחתול להתנקות לחשוף להתכסות תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות מיליוני צפיות אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול אדירי כמו הפחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם
לאן?
חזרנו
אוקיי טוב, אז אנחנו עם אלוף העולם, ותכף אתם תבינו למה האורח שלי הוא באמת אלוף העולם, אבל לפני כן אני אתן לכם מספרי טלפון, מי מכם שירצה להתקשר אלינו ולשאול את עמית איזושהי שאלה, מוזמן לעשות זאת ל-03-677-3636, ומי מכם שירצה לשלוח אלינו וואטסאפ ולשאול כל שאלה או... להגיד משהו או לכתוב משהו, אז מוזמן לעשות זאת ל-053-807-1213. והנה אנחנו בעוד תוכנית של נפגשים מחוץ לקופסה.
עכשיו אני אפתיע אותך.
יאללה.
חמישה הראשונים שיתקשרו או ישלחו וואטסאפ או מה שהם רוצים, יוכלו לקבל איזה ספר שלי שהם רוצים, או קולי, או דיגיטלי, או מודפס.
בבקשה. אליהם הביתה. שוקי, שמעת? אז אתה מוזמן להתקשר. פתחתי את הוואטסאפ. שלחת לוואטסאפ?
פתחתי את הוואטסאפ כדי שאני אוכל...
אוקיי, זהו, בדיוק, כדי שאתה תהיה גם בין החמישה...
החמסה הראשונים.
החמסה הראשונים. זה לכבוד יום ההולדת. זהו, אנחנו מסודרים?
כן, מסודרים, פתחתי את הוואטסאפ.
טוב, אז עמית היקר, אני באמת שמחה שאתה נמצא כאן, וממש עונג גדול לארח אותך. ואתה יושב כאן, ויש לנו כאן, אני אגיד את זה בשפה של הילדים, מלנת אלפים ספרים שמונחים כאן על השולחן שלנו. אני רק אראה אותם, ואחר כך אנחנו ממש נעמיק את השיחה. שוקי, אני יכולה לסובב את המצלמה כדי שיראו?
כן.
או איך? אתה תיתן לי את האחר.
איך שהיא יושבת, אבל תיישרי אותה.
ככה, זה בסדר?
כן, רגע, אני אעביר לך את זה.
יופי. נהדר. כן, כן, כן,
אחורה,
אני רואה. אחורה. אז יש לנו הספר הראשון שאני לקחתי לאן אלמו החלומות של החיות. ואתה יודע מה? בהמשך אנחנו נציג את שאר הספרים, כי המילה חלומות היא ככה קורצת לי, ואני בן אדם שאוהב לחלום, ובעיקר אוהבת להגשים, וזה משהו שאני עושה אותו המון, גם בחיים המקצועיים שלי וגם בחיים האישיים. אז מה היו החלומות שלך כשהיית ילד, ואיפה זה היה?
וואו, כשהייתי ילד, מה היו החלומות שלי? היו לי
חלומות... זה היה רק לפני כמה שנים, לא הרבה.
אני מחר בן 44, שוקי.
חמסה, חמסה, חמסה. באמת שלא נראה.
הוא יושב פה לדרוך עלינו עכשיו.
בכוונה. נראה לי שבזה סתם התוכנית. תודה רבה.
אני בחודש שביעי בן 52.
וואי, וואי.
אז אתה...
אני כבר לא...
בסדר, אבל יש יותר שערות לבנות ממך.
בסדר, זה כבר משהו אחר, כי אני... אין לי, זה קצר. זה קצר, גם לך לא יהיה. תחשוב.
חלומות, חלומות, בטח, לכל ילד יש חלומות. היו לי חלומות להיות כדורסלן, היו לי חלומות להיות... אהבתי כסף, לא תאמין לי, בתור ילד קטן ממש אהבתי כסף. הייתי עושה לעצמי בגירה כזו, כמו של בעל מקולת, שיש לו תמיד ככה מכניס את כל הכספים, ככה. בכלל, היו בטוחים שאני אתעסק עם כסף. אבל לא, החיים צוחקים עלינו.
אוקיי, אבל אני חושבת שאתה מתעסק כן בדברים שנחשפת אליהם, ואנחנו יודעים שבעצם בכלל המושג כסף זה משהו שאנחנו נחשפים אליו, לאו דווקא כסף הפפלינוס, הניירות, היורו, הדולרים, ה-whatever, אלא בכלל הדבר שאנחנו נחשפים אליו ובאמת כמהים אליו. ולפי מה שאני ככה יודעת ממך, ולא רק ממך, גם מאחותך המדהימה ליאת, יש המון המון דברים שבאמת רצית לעשות אותם, והנה עשית אותם, ויש דברים שלא היו בתכנון, והצלחת וכן נכון, עשית אותם.
נכון.
אז מאיפה כל העניין הזה של, של הספרים, של הכתיבה, מאיפה זה נולד? איפה אתה נולדת?
אני נולדתי בקריית אתא. אני גאה לומר שנולדתי מקריית אתא. פעם קראו לזה פריפריה, היום כבר לא יודעים מה זה המרכז ומה זה לא. בכלל, אם חושבים על זה, מקריית אתא הגיעו הרבה הרבה אומנים ויוצרים, זמרים, שחקנים, כל השנים.
יש שמות שאתה יודע להגיד?
בטח, שדודו דותן, יש את אבי גרייניק, שאול צירלין, טל פרידמן.
כולם מקריית אתא?
כולם מקריית אתא, שימי אטיאס הקוסם.
אוקיי.
יש, יש. אני אולי אצלחר בהמשך בעוד. ובתור ילד, הייתי ילד די רגיל, אני חושב, מאלה שבורחים מהכיתה, מבריזים, מה שנקרא.
אז זהו, רציתי להגיד שלפי העיניים שלך, השובבות, לא נראה לי שהיית ילד so-called רגיל, היית שובב.
הייתי שובב, אבל לא מופרע.
לא, אני לא אמרתי מופרע, אני גם לא אוהבת בכלל את המונח הזה. בכלל, אני לא אוהבת את הטרמינולוגיה הזאת של להכניס ילד למקום הזה של מופרע. ילד שהוא מפריע, אז כנראה שיש לו סיבה. אבל אתה נראה לי מהשובבים הטובים האלה, הקונדסון החמודי הזה?
כן, מדי פעם
הייתי... כזה שאי אפשר היה לכעוס עליו בטח.
כן, מדי פעם. פעם בשנה הייתי עושה איזשהו משהו כזה שגרמו להורים שלי, לאחד מהם, לבוא לבית ספר, אבל בסך הכל ילד טוב, ילד גודל בצורה רגילה, שני הורים נפלאים, אנשי חינוך.
את אמא שלך הספקתי להכיר גם לפני כמה חודשים.
אני חושב שאת היצירתיות,
אישה מדהימה.
את הכתיבה ואת היצירתיות לקחתי ממנה, היא גם ציירת, הבית שלנו מלא מציורים פרי מכחולה, לא נכנס לבית ציור שהוא לא פרי מכחולה, יש עשרות כאלה בבית.
איזה יופי.
ועד היום היא... מציירת.
עכשיו אני מבינה מאיפה הכישרון של ליאת בעניין הזה.
לגמרי.
שליאת היא גם כן, היא ברוכת כישרונות, אבל בהיבט הזה,
כן,
אז
נכון.
אני יכולה להבין.
מאמא לקחנו את היצירתיות ואת האומנות, ומאבא את כושר הארגון.
וואו.
אבא היה כושר ארגון מדהים. הוא היה בחינוך ובכלל.
ואז הילדות שלך היא בעצם בקריית אתא, ילד רגיל, שמשחק לו, משתובב לו, גדל.
משחק בליצור קריית אתא כדורסל, עם מאיר טפירו הגדול, קפטן נבחרת ישראל לשעבר. כן, ואז מגיע איזשהו אירוע מחולל, קוראים לזה בתחום התסריטאות, אני גם תסריטאי. ואבא שלי מתבשר שהוא חולה בסרטן. עכשיו, זה בא בנסיבות טובות, זאת אומרת, אבא שלי הרבה שנים עבד עם ילדים יוצאי אתיופיה, מבצע משה, מבצע שלמה, דאג לה... שהם הגיעו לארץ, לשים אותם בפנימיות, לדאוג להם. ובשלב מסוים הוא אומר לאמא שלי, תראי, לא יכול להיות שאני כל כך הרבה שנים יעבוד עם הילדים האלה, ולא נאמץ ילד. בואי נאמץ, אז היה משפחת אומנה, או... והם הולכים לעשות בדיקות דם כדי לראות, להתחיל את התהליך, ובבדיקות דם שגרתיות, הוא מגלה שיש לו CLL לוקמיה. ואני בן 13 די בשוק, לא יודע איך לאכול את זה, לא יודע מי לדבר על מה לדבר. ובשלב מסוים אבא אסף אותנו, ככה את הילדים, ומשהו גם לא רשמי. ואמר, תראו, תסתכלו עליי, הכל בסדר. אני הולך לעבודה כרגיל, הכל בסדר. בוא נשמור את הסוד הזה במשפחה. אנחנו לא, אנחנו פולנים. חיננית, את פולניה?
לא.
או, אז אני אספר משהו למאזינים ולצופים על פולנים.
גם אין לנו במשפחה.
פולנים לא אוהבים שמרחמים עליהם. הם אוהבים להיות לבד בחושך, אבל שלא ירחמו עליהם.
אוקיי.
אז ככה גם אבא שלי אמר, לא צריך לספר, לא צריך לדבר, לא צריך שירחמו עליי, אני לא צריך, אני מתנהג כרגיל. זו ההתמודדות שלי. ובתור ילד אני הבנתי את זה ושמרתי על זה, וזה כנראה נכנס באיזשהו מקום, כי כשלי נודע ביום הולדת 24, היום לפני 20 שנה, שיש לי את הרשת נפוצה, היה לי ברור שאני לא מספר את זה, כי אני לא רוצה שירחמו עליי, ואני לא רוצה שיתייגו אותי בתור נכה, ואני לא רוצה שיתחילו לדבר עליי, הנה, יש לו, שמעת מה יש לו, מה אין לו. אז התנהגתי כרגיל. ההסתרה הגיעה יותר מאוחר לידי ביטוי גם בספרים שכתבתי. אולי בהמשך אני גם אראה כל מיני דוגמאות, אפילו בספרי ילדים, איך אני מסתיר כל מיני דברים מתוך מנגנון של הסתרה.
אתה יכול אפילו עכשיו.
אפילו עכשיו, הנה.
בטח, אם אנחנו כבר פה, אנחנו לא יודעים, אתה יודע,
כן.
לאן אנחנו נתגלגל עוד מעט, אז זו ההזדמנות.
יש פה ספר שכתבתי, אל תשאיר בלגן, שזה ספר של קובץ של סיפורים קצרים. וכמובן, אף אחד פה לא יודע שאני חולה, אף אחד לא יודע כלום, ואחד הסיפורים הקצרים קוראים לו נכה. ואני אקרא רק ארבע שורות. ארה לנכה, לפי ביטוח לאומי, משרד הבריאות, מס הכנסה בבית חולים וולפסון, ארה לנכה. אבל אם תשאלו אותו, הוא יותר בריא מכולכם יחד. אחת לחצי שנה הוא מגיע לביקורת, בגלל הקצבה. הצבא מתעקש. חוץ מזה, המזכירה בוולפסון ממש נחמדה. את ארה לחינכו שלא לגלות חולשה. גם אם אתה חלש, תשדר עוצמה. אז ארה למשדר. אז זה ככה... בקטנה. עכשיו, אנשים קראו את זה, לא מבינים מה הוא רוצה, מה...
כן, את החיבור.
אתן עוד דוגמה מספר ילדים שכתבתי. ב-2006, אני חולה 4 שנים. לאן נעלמו החלומות של החיות? ספר שהתחיל מזה שהבת הגדולה שלי, שהיום ב-19, שגם לה יש מחר יום הולדת. כן, אני והיא נולדנו באותו תאריך לועזי.
וואו, את זה לא ידעתי. אז מזל טוב.
אני גם ילדתי את אשתי כשהיא נולדה.
וואו. איך קוראים לה?
קוראים לה חושן.
וואו.
והיא עכשיו בשלווה, עושה שירות לאומי עכשיו בשלווה. אם היא תשמע את השידור הזה כרגע, אני כנראה אצטרך לחשוב על מקום אחר לחזור אליו.
אין בעיה, אתה יכול להישאר אצלנו באולפן, מאוד נעים כאן היום, אין שיפוצים.
חושן, הנה הנקמה המתוקה שלי. בעוד חודשיים, חושן נוסעת לשירות בתפוצות, במנהטן, ואני מאוד מאוד גאה בה.
איזה יופי, אתה יודע. נכון שאתה ואני רק היום בעצם ככה נפגשנו. ההיכרות שלנו היא עוד קודם. אבל זה כאילו ככה לקבל טפטופי ערכים וטפטופי משפחה. את ליאת אני מכירה לא רק מהתקופה האחרונה שהייתה סטודנטית שלי, אלא עוד קודם לכן באחד מבתי הספר שהעברתי שם השתלמות. ואתה יודע, וככה נשארה לי כאן ונשארה לי יותר כאן באמת על לוח ליבי. ובשנה החולפת הקשר בינינו ככה עוד יותר התהדק במפגשים השבועיים שלנו. ואז אמא שלך שתהיה בריאה, שפגשתי אותה במסיבת סיום של הלימודים של ליאת, והיום אותך, ועכשיו אתה מספר ככה על הבת שלך, וזה, אתה יודע, כל כך מתאים. זה ככה מטפטף בדיוק מאותו מקום ומאותו סיפור גם שסיפרת על אביך, זכרו לברכה, ממש אותם ערכים שהם ככה עוטפים באמת את המשפחה שלכם. אז אני חושבת שחושן יקרה, את לא צריכה לכעוס, אז בי פדיחות, אבל את צריכה להיות בהחלט, בטח, להיות בהחלט גאה. איזה יופי. והספר הימני...
סבא אושר?
כן, סבא... ראיתי את המילה אושר, אז כן. הייתי צריכה, אתה יודע?
אוי, סבא אושר זה ספר נפלא, כי... הוא נולד מאיזושהי סיטואציה, מזמינים אותי לגני ילדים לפתיחות ספרייה ולמפגשי סופר, ומצאתי את עצמי יום שישי אחד מגיע לפתיחת ספרייה כזו עם ההורים. ויש תמיד את ההתרגשות שלפני, והילדים מסתדרים, וההורים מסתדרים מעליהם ככה עם הכיסאות, ופתאום אני מסתכל על הילדים, על מעגל הילדים שמחכה לי להתחיל, ואני רואה שכל הילדים מרימים את היד כלפי מעלה, וכל ההורים באופן אינסטינקטיבי מורידים את הטלפון הסלולרי לילדים, והילדים מתחילים לעשות את התנועות האלה עם האצבע. ואמרתי לעצמי, מה קורה פה? מה קרה לערכים הישנים? אז כתבתי את הספר סבא אושר, שזה סיפור על הדברים החשובים באמת שמביאים לנו אושר, את הדברים של פעם, איזשהו סבא שיושב על ספסל ישן בגינה, והילדים נורא אוהבים אותו, ויום אחד כשרוצים לזרוק את הספסל ולבנות גינה חדשה, ההורים לא מבינים מה פתאום הילדים כל כך מתגעגעים לסבא אושר, שהוא בעצם מייצג את חוויות הילדות של כולנו, במפגש המיוחד הזה שבין הורים לילדים.
שזה מקסים בעיניי. אתה היית שותף גם לבחירת הצבעים והאיורים?
בטח, אז זהו. אז אם דיברנו על המשפחה שלי...
כי יש פה המון עושר.
כן, אז גם אחותי וגם אחי לקחו מאמא שלי את הנושא הזה של הכישרון לצייר. כל אחד בסגנונו הוא. אני יודע לצייר עיגול.
אוקיי.
פחות או יותר. אבל כשאני עובד עם מאיירים ומאיירות בספרי הילדים שלי, אני יודע לדמיין בדיוק מה אני רוצה שיהיה, ככה בדיוק דמיינתי, ואני אומר להם, כי אני נורא אוהב להוסיף ערכים מוספים בספרי הילדים שלי. לדוגמה, אם תוכלי לראות בשער את הדוכיפת, שהיא הציפור הלאומית של ישראל,
נכון.
אז אני אוהב להכניס כל מיני מסרים חינוכיים בספרים שלי, תמיד הילדים שרוכבים על אופניים בפארק, תמיד יהיו להם כסדות, ותמיד האבא, אם הוא נוסע במכונית, תהיה לו חגורת בטיחות. יש אחריות להוציא ספר לילדים, זה לא רק הסיפור עצמו.
אני בהחלט מסכימה איתך. אני חושבת שאדם שכותב ובאמת מוציא את הכתב שלו אל העולם, יש שם איזה מידה מסוימת של אחריות, בטח כשמדובר בכל מיני אמנים שיש לנו היום, עם שירים כאלה ואחרים, אפילו קטע של ה... פרסומות, יש איזושהי אחריות, כי אנחנו יודעים עד כמה כל הנושא הזה של המדיה מאוד מאוד משפיע. הוא מקסים, הוא ממש יפהפה, אני עוד לא קראתי אותו כמובן, אבל הכריכה שלו מאוד מאוד מזמינה. פשוט
זה עונג... זה גם מזכיר לי את עוד בן שלי, יאיר.
כן.
שהוא גם, בכלל
מה
הילדים...
מה שמו?
יאיר, אוקיי. מתוך ברכת כהנים. הילדים שלי בכלל הם מקור השראה עצום בשבילי, גם לספר ילדים, ובכלל, כי... השם סבא אושר זה שם שהוא נתן. הלכנו יום אחד לבית הכנסת ביום שישי, וראינו איזשהו איש זקן הולך לאט לאט ככה עם חליפה וכובע, ויאיר שאל אותי, אבא, מי זה האיש הזה? הוא כל הזמן מחייך. אז אמרתי לו, אני לא יודע. אז הוא אמר לי, אבא, אני חושב שקוראים לו סבא אושר. תראה איך הוא כל הזמן מחייך.
איזה יופי.
מתוך זה ככה פיתחתי את הסיפור.
מדהים. אחד השירים שאתה בחרת, השיר של דני בסן, הילד שבי, אז אני חושבת שאנחנו נעשה לנו איזושהי התנחתה מוזיקלית ונשמע את השיר. אתה רוצה לספר למה בחרת בו עכשיו או אחריו?
אני אגיד למה עכשיו, כי הילד שבי זה משהו שאני מקפיד לשמור כל הזמן בכתיבה שלי ובכלל, כי להקשיב לילד שבך, שם נמצא החום והתום והתמימות שחשובה בכלל לכתוב, ובעיקר לספר ילדים.
שוקי היקר, אנחנו ממש נודה לך, ואנחנו נשמע עכשיו את דני בסן, הילד שבי.
הילד שבי מסתכל בגבי לרגע איתי ולרגע נגדי. הילד שבי שבי כבר כמעט מכונך, פוחד במיוחד להיות מגוחך. עד כדי כך רוצה להעיז, לא תמיד מסוגל, חושש שלא מקובל, ואם תעמדי לצידי הצד שבי מסתכל בגבי עוקב אחריי ברחוב הצדדי
אנחנו שמענו את השיר המקסים, הילד שבי של דני בסן, ובמהלך ההפסקה ככה זורמים אלינו כל מיני הודעות של וואטסאפ, ועכשיו פנתה אלינו בחורה בשם מורן, אז מורן כמובן שעמית יבטיח ועמית יקיים. ואם אנחנו מדברים כמובן ועוסקים גם בכל הספרים המדהימים שלך, אז הבנתי ממך שבעצם אתה מקיים כל מיני ערבים בבתים, שאתה ככה מביא גם את הספרים וגם את הסיפור האישי שלך, ואי אפשר בעצם לנתק אותם אחד מהשני, כי דבר שזור בדבר. אז בוא ככה שתף אותנו.
לאחרונה, בחודשים האחרונים, אני בניתי איזשהו מופע, שבו אני, על פי הזמנה, מגיע. זה נקרא מפגש בסלון עם חברים, אני מגיע למקומות, מתקבצים 20-30 חברים, ושם אני מדבר ערב שלם דרך הספרים שלי על מה שעברתי, על גילוי המחלה, על ההסתרה, ואני עושה את הכל דרך העבודה על הספרים, מה שנקרא הסיפורים מאחורי הספרים. ויש תגובות מאוד נלהבות לזה. ההופעה הבאה שלי, למשל, היא ב-27 בגני תקווה, והרבה פעמים במפגשים האלה, מעבר לחברויות שנוצרות, ניגשים אליי בסוף המפגש כזה, ומי שיכול לבוא ולהגיד לי, לבת שלי גילו כך וכך, אני יכולה לתת לך את המספר, לתת לה את המספר טלפון שלך שתדבר איתה, ואני כמובן עושה את זה בחפץ לב, כי מאוד חשוב במקרים כאלה להרגיע, לעדן ולהסביר את המחלה ואת ההתמודדות שלה. אני גם נמצא בקשר שוטף עם קבוצות פייסבוק שנוגעות במחלה, ופונים אליי במסנג'ר ובאופן אישי, ומבקשים לדעת איך מתמודדים ומה עושים. אני לא רופא, אבל אני יודע לעודד, ואני שמח להקשיב ולתרום לצערי או שלא מניסיוני במשך 20 שנים בהתמודדות עם המחלה.
לא בכדי אורית רעייתך מכנה אותך אלוף?
אורית. אורית היא אלופה. אורית היא, אורית היא הכל, בקיצור. אני חושב ש... זכית, בוא נגיד ככה, אני לא צריך שהראלה תתקשר אליי במפעל הפייס. אני כבר, אנחנו 27 שנים יחד. 22 שנים נשואים ו5 שנים חברים.
אני מניחה שבכל השנים האלה אתם גם חברים.
חברים הכי בעולם, היא הנפש התאומה שלי. הייתי המדריך שלה בתנועה, מעבר לזה אני לא יכול להרחיב איך הכרנו. והיא מדהימה, היא נותנת לי כל כך הרבה תמיכה ואהבה וגב, ואני חושב שאני גם נותן לה, זאת אומרת, זה הדדי, עיקרון ההדדיות מאוד חשוב כאן. כן, היא מאוד מאוד חשובה לי.
אז איך זה בעצם להתנהל בכל השנים הללו? כשברקע בעצם נמצאת המחלה, האם יש איזה שהם שינויים? האם אתה מרגיש באיזה שהם דברים שהיום אתה פחות יכול לעשות? אתה מאתגר את עצמך בדברים, או סליחה, מאתגר את עצמך בדברים מסוימים?
כל הזמן, כל יום הוא אתגר, כל יום תומן בחובו אתגרים חדשים. כמובן שעם השנים התפתחות המחלה יותר קשה. אני לא יכול לרוץ, אני לא יכול לשחות, אני לא יכול ללכת מהר. הרבה דברים, אבל אני בוחר להתרכז בטוב. אני בוחר להתמודד עם הקושי ולהתרכז בטוב, לחבק את הטוב, כמו שאומר הגיבור שלי בספר האחרון שכתבתי. אין פה הרבה ברירה, אפשר לשקוע בדיכאון, והיו גם ימים כאלה, אפשר להסתיר את זה, אבל אפשר לדבוק בטוב, ויש הרבה טוב. ואני אוהב את הניצחונות הקטנים האלה, כמו שסיפרתי לך לפני השידור, שבחרתי לחנות טיפה רחוק וללכת קצת יותר, אבל...
ואני כעסתי.
כן, אבל זה ניצחון. כן. ולהכין כוס קפה ולהביא אותה לשולחן בלי שהיא תשפך, זה ניצחון. ולעלות במדרגות שלוש קומות, זה ניצחון. אז אני משתדל לאסוף לי כמה שיותר ניצחונות.
מיותר בדרך כלל ישר לי מעלית כאן במעלית.
עליתי במדרגות, כי המעלית לא עבדה.
אוקיי. אבל בטח גם אם היית רואה שהיא עובדת,
קומה אחת זה קטן עליי.
כמו שהספקתי כבר להכיר. אני רואה שיש שם איזשהו ספר מתוקי שמבצבץ, שאני רואה שם אבא ובן.
כן, פעם אבא, פעמיים ילד.
אוקיי.
כן.
שוקי, אני אראה את הספר ברשותך. הנה. בוא ספר לנו.
אני השתדלתי לכתוב ספר ילדים לכל אחד מהילדים שלי. אז יש לי ארבעה ילדים, על חושן דיברנו, איתה כתבתי את הספר הראשון. פעם הבא, פעמיים ילד,
כתבתי... איזה ספר זה שכתבת לחושן?
לאן נלמו החלומות של החיות.
אוקיי.
שאלה אחד היא שאלה אותי, אבא, גם חיות חולמות חלומות? ואמרתי לה, אני לא יודע.
מקסים.
וכשבדקתי את זה, אז גיליתי שאכן, חיות חולמות חלומות. יש, חתול למשל.
אני חושבת שגם כלבים, אתה יודע? היה לי כלב שקראו לו נסיך בילדותי. כלב מדהים, ממש, שהוא בגר כמה בתי ספר לאילוף, כשהוא היה אצל הבעלים הקודמים שלו. את המילים הראשונות שלי בצרפתית למדתי בזכותו, כי הוא ידע לקבל פקודות רק בצרפתית. ואני זוכרת כשהוא היה ככה שוכב, ממש היינו יכולים לראות שהוא חולם, וכנראה מדמה שהוא רץ, או אני לא יודעת מה.
כן, שהעיניים זזות.
גם העיניים וגם הרגליים שלו, הרגליים, הידיים, כל הגוף שלו ממש. אז אני מאמינה שהם...
כן, יש חיות שחולמות בהחלט.
לגמרי, לגמרי.
ולוי כתבתי את פעם אבא פעמיים ילד.
בן כמה הוא היום?
היום יש לו בר מצווה עוד חודשיים.
מזל טוב, מזל טוב.
הוא קורא שם אבא שלי.
מזל טוב.
וליער כתבתי צבע אושר, סיפרתי. ועכשיו אני גם כותב ספר לבארי, הילד הקטן שעולה לכיתה א', הבטחתי לו ספר ואני אקיים, ואני מקווה בלי נדר עד סוף השנה להוציא ספר ילדים נוסף שכתבתי בשבילו.
יש שם כבר לספר?
יש, אבל...
זה סודי.
אני אוהב לדבר על דברים אחרי שהם קוראים.
אתה צודק לגמרי. אני בהחלט מסכימה איתך. אז אם מישהו רוצה ככה לארגן איזושהי קבוצה ולארגן הגעה שלך, איך זה קורה? בוא... ספר כדי שאנשים ידעו, וגם אחר כך אפשר יהיה לכתוב עוד פרטים מתחת לפוסט שיהיה כאן בפייסבוק.
אני חושב שבכלל בטכנולוגיה של היום אפשר להשיג כל אחד במהירות. קודם כל בגוגל כותבים עמית נגלר, מגיעים לאתר שלי, יש שם את כל הפרטים, יש לי מספר טלפון גם, אפשר במסנג'ר, עמית נגלר בפייסבוק, באותיות באנגלית. הטלפון שלי הנייד 052-897-9799. אני מקבל הודעות, עונה, הכל בסדר.
נהדר. מקסים, מקסים, מקסים. אני חושבת שאנחנו כבר קצת אחרי אמצע התוכנית, ויהיה נחמד כרגע שאנחנו נשמע את השיר כאן באמצע החיים של יגאל בשן. זה גם כן אחד השירים שאתה בחרת בו.
כן.
ובטח יש איזושהי סיבה.
בטח. יגאל בשן, אני חושב שכל אומן שאתה גדל איתו בתור ילד, אתה זוכר אותו לכל החיים. אני זוכר את עצמי בן ארבע, שר שירים של יגאל בשן במיטה לפני שאני נרדם. ואת השיר שביקשתי הוא כתב בגיל 44. כאן באמצע החיים, שמבחינתו זה היה באמצע החיים, והסתדר לי שמחר אני בן 44, והמילים אומרות הכל, אני חושב.
אוקיי, אז אנחנו נשמע את יגאל בשן, כאן באמצע החיים.
השיר הזה אני נפגש כאן באמצע החיים, לא שמשהו חדש כאן באמצע החיים. תני לי כוח, די לברוח, יש אנשים שעוד לא החיים, הם ילדים של אמצע החיים. איש אחד זקן סיפר לי ששם באמצע החיים, לא אל תיקח את זה כל כך קשה, כאן באמצע החיים. הוא כבר היה שם, הוא כבר נלחם שם, יש אנשים שעוד לא למדו ללכת כאן באמצע החיים, הם ילדים אמצע החיים.
באמצע החיים, ובאמצע החיים אני חושבת שיש לך המון המון תובנות לצד תודות, ואנחנו דיברנו ככה באמת כמה אנשים טובים מלווים אותך במשך כל התקופה הזו, ודיברנו גם על העניין הזה שיש הרבה אנשים בחברה שלנו עדיין שקשה להם לקבל או להעסיק אפילו, אנשים שהם חולים, או אנשים שיש להם איזושהי מגבלה, שמן הסתם היא לא מדביקה אף אחד, והיא לא מזיקה לאף אחד. והייתי שמחה ככה שבאמת, מהצד שלך ומהמקום שלך, תשפוך קצת אור על הדברים.
כן, אני רק שבוע שעבר נחשפתי לאיזושהי ידיעה, ש-80% מהאנשים שנשאלו, מהמעסיקים, אמרו שהם לא היו מעסיקים חולים בטרשת נפוצה. ולדעתי זה נובע מחוסר ידיעה, כי...
בורות מסוימת.
בהחלט, כי טרשת נפוצה זו מחלה שפוגעת בכל אחד באופן אחר, ולפעמים באותו אדם באופן אחר בתקופות בחיים שלו. אבל ברשותך, חיננית, הייתי רוצה לנצל את הבמה הזו, ולהגיד תודה לכמה אנשים שבאמת מלווים אותי הרבה זמן. אני חושב שזה שאני היום הולך על הרגליים, מעבר לאמונה שלי בקדוש ברוך הוא, ולמשפחה היקרה שלי, ולבן שלי, לוי, שהוא דרך אגב הר אדם, שהוא, אני קורא לו אחד כוח סוס. הוא עושה לי את המתיחות, הוא מדהים, ילד טוב, ילד מקסים. יש שני מאמנים שמלווים אותי כבר הרבה שנים. יש את מיכל סיוון, שהיא ספורטרפיסטית מדהימה.
מאיפה היא?
היא מתל אביב. גרה במזכרת בתיה, אבל במקור יש לה מרכז לספורטרפיה, והיא מטפלת בספורטאים ובפציעות של ספורטאים, והיא גם מתמחה גם, יש לה הרבה התמחויות. היא מתמחה גם בחולי טרשת. יש לה 3-4 חולי טרשת.
זה חשוב בהחלט שאתה באמת תשים את הדגש, שאם מישהו מהצופים שלנו מכיר מישהו,
בהחלט.
שצריך להעביר לו את המסר הזה, כי זה חלק בעצם מהמהות גם של התוכנית שלנו, בעצם להעביר הלאה ובאמת לסייע.
נכון. היא יודעת, היא מבינה את הנפש של הספורטאי, היא יודעת בדיוק מה, איך לאמן ומה לאמן, ופשוט חוויה, אנחנו כמעט 3 שנים ביחד, והרבה מזה שאני יושב פה ולא כואב לי מה שנקרא, זה הרבה בזכותה. אני גם מתאמן עם עומר שנער בבריכה טיפולית, גם פעם בשבוע. שוב, כל הדברים האלה, כל העיסוק הזה בספורט, זה משהו שמאוד חשוב. אני אומר, לא רק לחולים, בכלל. תעסקו בספורט, תאכלו בריא, זה לא יכול להזיק.
זה בטוח.
ויש לי עוד תודה אחת אישית של בן אדם שאני כל כך אוהב אותו ועושה, ועשה בשבילי כל כך הרבה, זה מני אסיאג. את מכירה את מני אסיאג? מכיר שוקי את מני אסיאג?
לא.
הוא מהנהן.
לא.
מי לא מכיר את שנות ה-80? את הסדרה שנות ה-80?
תשמע, אני, יש לי כל מיני בגים. אחד מהם זה לעשות...
בג טלוויזיה.
מיקסים של שמות וכאלה. הבנים שלי צוחקים, חבל לך על הזמן. אני לוקחת שם פרטי של מישהו ועוד שם פרטי, והחלטתי שאחד הם. אני לוקחת אחד והחלטתי שהוא שניים. אז זה אחד הצדדים הלא אחי שלי. אז יסלח לי...
מני אסיאג. מני אסיאג, מעבר לזה שהוא התסריטה הקומי...
אולי אם אני אראה תמונה, אז יהיה טוב יותר.
מעבר לזה שהוא התסריטה הקומי הכי טוב בארץ, הוא קודם כל וראשית לכל...
אוקיי, ברור, זהו.
הנה, בבקשה. בן אדם מדהים.
כן, ברור, אוקיי.
בן אדם מדהים. בן אדם שכל כולו עשייה, אהבה לעם ישראל, לארץ ישראל, לחיילי צה"ל. בן אדם ש... מה שיודעים שהוא עושה זה כאן הוא חפץ למה שהוא עושה מאחורי הקלעים. ואני מאוד אוהב אותו, והוא באמת איש מדהים. תמיד כשפונים אליו,
אולי אנחנו נזמין אותו לפה להתארח?
הלוואי, הוא בן אדם מדהים. אני מאוד אוהב אותו, אח יקר.
ואיך הוא מתחבר אליך?
אני גם תסריטאי, סיימתי סם שפיגל, בית ספר לקולנוע ולטלוויזיה לפני 2-3, ובאופן טבעי פניתי אליו, פניתי להרבה אנשים. האופן שבו הוא ענה לי, האופן שבו הוא התייחס אליי, שבו הוא חיבק אותי חיבוק מקצועי, הוא נתן לי כל כך הרבה עידוד לאין ארוך, ואני מאוד אוהב אותו.
זה בהחלט מרגש ומשמח לשמוע. ואני רוצה רגע לחזור להבטחה שלך קודם, שהחמישה הראשונים שישלחו לנו הודעה יקבלו שי ממך. אז יש לנו את עזרה וקרמלה מאור יהודה, ויש לנו את מני דאוד, שהוא גם כן מאור יהודה, ויש לנו
אור את... אור יהודה שולטים פה היום.
ויש לנו את מורן גם כן מאור יהודה. איזה כיף שאור יהודה היום שולטים לגמרי. אז הכתובות שלכם נמצאות כאן אצלי, חברים יקרים, ואני אעביר אותם לעמית, ועמית בהחלט ישלח אליכם את המתנה שהוא הבטיח, בבקשה.
תודה.
אחד הספרים, בעצם הספר האחרון שאתה כתבת, אני רוצה להראות אותו למצלמה, שוקי ברשותך. ביום טוב שומעים את השמש. אוקיי.
הרבה אנשים טועים באופן טבעי ואומרים ביום טוב רואים את השמש, אבל יש פה משהו דו משמעי. זאת אומרת, חלק מהתסמינים של טרשת נפוצה זה להפוך מילים עניינים קוגניטיביים. אני יכול לבוא לחנות ספרים ולבקש מישהו, לבקש מישהו שכרטיס האשראי שלו, ואני בכלל מתכוון לכרטיס ביקור, והוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. הוא אומר לי, אני לא אתן לך את הכרטיס האשראי שלי, אני אומר לו, אז איך אני אתקשר אליך? ואז אני קולט שזה כרטיס ביקור, אז באחד...
ואז אתה תגיד לו, בדרך האשראי שלך, אני אקנה טלפון, ואז אני אוכל להתקשר אליך, ואז
בדיוק.
סגרנו עניין, אז, אתה רואה?
אז בוקר אחד שלקחתי את בערי שלי לגן, אז הוא כעס למה אין לו מעיל, אמרתי לו, תסתכל למעלה, אתה לא רואה, אתה לא שומע את השמש, אתה לא שומע שיש שמש. ואז כשבאתי הביתה, הבנתי שאתה היפוך, וקראתי לזה ביום טוב שומעים את השמש, ואחד הגיבורים בספר, משתמש בביטוי הזה בהקשר אחר. בכלל, הספר הזה הוא מאוד מאוד אישי.
תרצה לקרוא לנו קטע?
אין לי כרגע משהו ספציפי שאני חושב לקרוא, אבל הספר הזה בעצם מספר על מישהו שאני הסתרתי את המחלה 18 שנים.
אוקיי.
וגם הגיבור שלי מסתיר את המחלה, את הרשת נפוצה שהוא לוקה בה, והוא מזכיר דירה במושבה מגדיאל. עכשיו, יש לי קשר אישי למושבה מגדיאל, כי סבא וסבתא רבא שלי הקימו את מגדיאל. דוד ואסתר מגדל.
או.
כן, היו להם 5 ילדים.
בבקשה.
היו להם 5 ילדים, צבי הגדול.
זה חוץ מהכבוד שהם קיבלו, זה מקנה משהו?
חכה.
אוקיי. היו להם חמישה ילדים, איתו בקשר אחר כך,
חכה.
אוקיי.
היו להם 5 ילדים, צבי הגדול היה בשבי הנאצי 4 שנים, כל פעם ברח ותפסו אותו, והוא השתחרר בחיל החפרים. אחר כך הגיעה סבתא שלי, רבקה, שהיא למדה עם חנה סנש בנהלל.
וואו.
בכלל, המשפחה הזאת, היה להם תנול הראשון במושבה, והם תפרו את הסוודרים הראשונים לצהל.
וואי.
אז יש שם... והיה ילד אחד, יהודה, שהוא בגיל 4-5 נפטר. ולא כל כך דיברו עליו. זאת אומרת, אמרו שהוא נפל, שיש במושבה את הקברים של סבא וסבתא רבא, וליד קבר קטן של יהודה. אז אני לקחתי את יהודה ו... הפכתי אותו לזקן בן 80 פלוס, והוא מזכיר לגיבור שלי את הדירה במגדיאל, ומשם אני מספר גם על המושבה, בדרך אגב. וחשוב לי להזכיר שהספר הוא לא על חולה טרשת בהכרח, זה, אתה יודעת, זה נורא מדכא להגיד, מה, אני אקנה ספר על מחלה? לא, זה התמודדות עם מחלה, זה התמודדות עם הרבה דברים. יש פה הרבה מעבר להתמודדות עם מחלה בספר הזה.
אני לא הייתי בשום מפגש שעשית, אבל אני בטוחה שבעצם האופי שהמפגשים האלה נושאים, זה מפגשי העצמה, זה מפגשים של חיזוק, זה מפגשים שבעצם נותנים תקווה לאנשים שיש להם דברים כאלה ואחרים של היום יום, לא צריך אדם לחלות במחלה כזו או אחרת, ואני בטוחה שזה בעצם חלק ממה שקורה שם, וזה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר לגבי הספר, כך שאם יש מישהו שהוא so called נרתע לא לקנות ספר שעוסק במחלה, אז הספר לא עוסק במחלה, אלא יש בו איזשהו מסר מאוד מאוד משמעותי וערכי, שאני מניחה שיש בעצם בכל הספרים. אני לא הראיתי את כולם.
יש פה רומן, שנית אלייך נאסף, הוא הרומן שכתבתי לפני הספר האחרון, שאגב היה ברשימת רבי המכר של הספרים המושמעים ושל הספרים הדיגיטליים.
איזה יופי.
גם באינדיבוק וגם באייקאסט.
רגע, אני אכוון את זה.
צעד 6 שבועות ברבי המכר.
איזה יופי, ועל מה הוא מדבר?
הוא מדבר על בחור בשם יפתח בן ארי, שהוא סגן שגריר ישראל בבולגריה, שאשתו מתה בנסיבות מסתוריות, בתאונת דרכים מסתורית, והוא חוזר לארץ עם הבן שלו בן השנתיים, ומנסה להתחיל את חייו מחדש, אבל הוא מגלה שכל החיים שהוא השאיר בבולגריה, רודפים אחריו, ומה שהוא חשב, על אהבת חייו, זה לא משה, זו לא המציאות שהוא נחשף אליה. רומן מתח.
אוקיי, יש לנו פה כמה, איזה 1, 2, 3, 4, 6 ספרים.
כן.
אם הייתי שואלת אותך, מה מחבר ביניהם? למרות שיש פה על פניו ספרי ילדים, למרות שאני אומרת שספר ילדים יכול להיות לגמרי, גם ספר למבוגרים, אבל מה הדבר שמחבר בין כל הספרים? יש איזשהו חוט ששוזר ביניהם, איזשהו מסר, משהו?
אני לא יודע אם מסר, אבל יש פה המון המון מחשבות. החיים שלי הם בסלואו מושן. אין לי ברירה. אני לא יכול לרוץ, אני לא יכול לקפוץ. אז אני המון המון חושב, אם תשאלי הרבה סופרים, יגידו לך שהרבה סופרים הם אנשים שותקים, שלא מדברים. כי כשאתה לא מדבר, אתה פתאום רואה דברים. וכשאתה רואה, אתה חושב. ויש פה המון המון מחשבות, בכל הספרים המון מחשבות שאני חושב, שחשבתי בעבר, דברים שראיתי, חוויות. הרי אנחנו היום בעולם גלובלי, אנחנו היום בעולם אוניברסלי, אנחנו יכולים לקחת דברים מפלוני אלמוני בספרד, וממישהו באנטרטיקה, וממישהו פה בשכונה, ומישהו שעכשיו יחכה לי בחנייה. אז כל הגירויים וכל הדברים שאנחנו רואים כל כך רבים, אז קשה להסביר את הכתיבה הזו. אני כל פעם אומר, מה נכתוב הלאה? אני כל יום כותב, מה נכתוב? יהיו לי עוד רעיונות? וזה מגיע, זה מגיע, כי יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה גירויים ומחשבות, אז
זה בעצם. וכשזה מגיע, אז אתה תופס עצמך מה במשרד, אתה פתאום בדרך.
לגמרי.
בכל מקום כזה.
אני יכול להתעורר באמצע הלילה ולקרוא לתוך הטלפון איזשהו כמה משפטים שיזכירו לי בהמשך, ואז אני מחייך לעצמי, אני אומר, איזה כיף, יש לי איזה שמור, כי בבוקר אני לא אזכור. או משהו לכתוב, או כן. זה, ככה זה עובד.
מדהים, מדהים. תראה, התוכנית שלנו עוד לא הסתיימה, אבל היא עומדת להסתיים. וכל אורח שמגיע אליי לכאן, מקבל ממני תעודה על זה שהגיע לכאן. אז אתה מקבל, שוקי, תראה לנו עם המצלמה, אז אתה מקבל לא רק תעודה, אני גם צירפתי ברכה ליום ההולדת.
תודה
אז,
רבה.
אז עמית היקר, מחר בעזרת השם תחגוג את יום הולדתך, ובשם רדיו סול ובשמי, מאחלת לך שפע ברכות, מזל טוב, בריאות, שמחה, אהבה, ושפע יצירה. ואז זה מיד אני אתן לך.
תודה רבה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לך, עיננית, שהזמנת אותי. היה לי כבוד גדול להיות פה גם לך, שוקי. תודה רבה.
אתה עוד לא סוגר את השידור.
לא, אבל הוא רק מודה.
הוא מודה כבר מעכשיו.
אני תמיד אומר שבדברים שלא עולים כסף, אנחנו לפעמים שוכחים לפרגן, לאהוב, להודות. אז צריך לעשות את זה. ואני, שהזיכרון הוא לא התחום החזק שלי, הזיכרון לטווח קצר לפחות, אני מנצל את ההזדמנות שאני את זה זוכר, אז הנה אני אומר תודה. כי צריך לדעת להגיד תודה.
אלף, תודה רבה. ואתה הגעת באמת למקום שאני חושבת זו המהות שלו. העניין הזה של לפרגן לאנשים, העניין הזה של להודות. גם התוכנית עצמה של נפגשים מחוץ לקופסה, היא בעצם להביא לכאן אורחים שיש להם איזשהו מסר טוב, מסר ערכי, שעשו איזשהו מעשה טוב, שיש להם משהו להעביר אותו הלאה, איזשהו חותם באמת חיובי. זו בעצם האג'נדה של התוכנית. והמשפט שאני כאן ציטטתי את אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם.
גמרי.
ממש. ואני מדי שבוע אומרת, ולא אכפת לי, אבל איך המשפט הזה מתאים כמו כפפה ליד לכל אורח, אורחת, אורחים שמגיעים אליי לכאן, כי זה תופס את כל אחד מהמקום שלו. ואם קודם אמרת לי שאנחנו חיים במין עולם גלובלי כזה, שאתה יכול לראות פה ושם, אני לא אחזור כל מה שאתה אמרת, ואיך זה בעצם מתחבר לכתיבה שלך, אז איך זה, גם זה, איך מתחבר פה לביטוי הזה. אני רוצה שאנחנו נשמע את השיר האחרון, ואחרי זה יש לנו זמן לחזור עוד אחרי השיר? כן, אז יש לנו זמן. אני רוצה שנשמע את השיר של יהודה פוליקר, פנים מול מול פנים, ואני יודעת שיש לך המון סנטימנטים אל השיר הזה.
לגמרי. אז את השיר פנים מול פנים שרתי לאורית בחתונה, כשהתחתנו. אני לא אמרתי שאני אעשה את זה, אבל דחפו לי מיקרופון, כי לא היה לי כל כך אומץ. רציתי ולא היה לי אומץ, אבל ברגע שדחפו לי את המיקרופון, שרתי לה את השיר הזה, וזה השיר שלנו, מה שנקרא.
איזה יופי, מדהים. אז תראה, השיר הראשון שלנו היה השיר שאורית הקדישה לך, ואז בעצם יוצא שאתה מקדיש לה ולכם ולשניכם לשנים רבות טובות נוספות.
אמן.
באמצע החיים הגענו אל עצמנו ממקומות כל כך שונים
היינו את החיים כאילו לא היינו פה. הלילה את נשארת, חכיתי לבוקר שיבוא. אהבנו פעם באמת ובתמים, אהבנו כמו שילדים יודעים. שנים את יפה פנים אל מול פנים.
אנחנו ממש עומדים לסיים את התוכנית, ואני ביקשתי מעמית שיקרא לנו איזשהו קטע מהספר האחרון, ואז אנחנו נשמע את השיר המדהים שוב. אז עמית, בבקשה.
אז למעשה זה לקראת סוף הספר, שהגיבור שלי, שכאמור יש לו את הרשת נפוצה, והוא כבר לא מפחד ולא להסתיר, שואל אותו החבר הכי טוב שלו, איך אתה, אורי, לא היה צריך יותר משתי מילים כדי לשאול את הכל. ואז הוא אומר לו, לומד לחבק את הטוב ולהתמודד עם הקושי. אמרתי בחיוך דק של אושר, וזה למעשה מספר את הכל, והרבה מהקוראים של הספר כותבים לי שזה משפט שנשאר חרוט אצלם.
אני חושבת שהמשפט הזה הוא משפט אדיר. עמית היקר, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ואני רוצה להודות לבורא עולם שזימן לנו את המפגש הזה ואת ההיכרות הזו, ואני אומרת אין שום דבר מקרי. קדוש ברוך הוא בורא לנו את המקרה. ותודה רבה שהגעת אלינו לכאן.
ובריאות
טובה, ואריכות ימים, ושפע שמחה, ומזל טוב מחר לך, ולבת שלך, ולילד שבקרוב בר מצווה.
לוי
משה. ולוי היקר. ושוקי היקר, תודה רבה לך, ואנחנו חוזרים שוב לשמוע את השיר המקסים של יהודה פוליקר, פנים אל מול פנים, ונתראה בשבוע הבא, נפגשים מחוץ הקופסה. תודה לכם.
באמצע החיים הגענו אל עצמנו ממקומות כל כך שונים. האם נראית אחרת כאילו לא היינו פה? הלילה את נשארת, חכיתי לבוקר שיבוא. אהבנו פעם באמת ותמים, אהבנו כמו שילדים יודעים. עליי וגם עליי רואים את השנים, את יפה פנים אל מול בחיים. הזמן סוגר עלינו מעגל של שינויים. אז מה עבר עלייך ומה מביא אותך לפה? הלילה את נשארת, חכיתי לבוקר שיבוא.